הקושייה הראשונה על הנודע ביהודה הייתה על ידי תלמידו הגאון בעל תשובה מאהבה. הוא יקשה לרבו, כל המידות שאמרו חכמנו, אם אתה מודד באצבע, אתה לא לוקח אצבע של אדם שהוא קטן, ננף. כי האצבע שלו קטנה לא ראיה מהאצבע שלו. אתה לא לוקח גם אצבע של אדם גבוה, רחב, אצבע של בן הבטיח, יש לו כל אצבע כמו שלוש שלנו. לוקחים דבר ממוצע. התשובה מאהבה העיר לרבו, כבודו לא אדם בינוני, כבודו ארוך בדורו, ולכן אם האצבע קצת יותר גדולה, גם המיעוט הוא יותר מנופחות. הוא כותב שרבו לא ישיב לו, אלא צחק. הובא כל זה בגיחן ערוך ביורי דעה בסימן שין כף דלת באחרונים, מראה הכהן ועוד, והם מעידים שהנודע ביהודה חזר בו בגלל זה. לא כולם מודים בזה, כמו שאמרתי, יש הרבה שהלכו בדרך זו. אפילו אם תוריד מהרשימה הארוכה הזו אחד, תגיד הנודע ביהודה, הוא חזר בו. אבל האחרים לא חזרו בהם, חשב מחשבות ויומר יצחק, שמו יוסף, עוד הרבה, הם לא חזרו בהם. ולכן, בכאורה, יש לשיטה זו על מה לסמוך. זאת ועוד. אם נרצה להתבונן בדברים אחרים, נוכל להיעזר לכאורה במדע הארכיאולוגיה. שם נוכל לראות חלק מהדברים שיכולים לסייע לכאן או לכאן. המשנה במסכת מידות אומרת שיש לנו רוחב של שערי בית המקדש 10 אמות. בשנים האחרונות בחפירות הארכיאולוגיות חפרו ומצאו שרוחב השער המערבי הוא 5.60 מטר. זה בדיוק שווה לשיטה של הצנח והחזון איש. הם סוברים שהאמה היא 58 סנטימטר. אבל אם תאמר כדעת הגאון או בחיים נאה שהאמה היא 48 סנטימטר, אם כך היה צריך להיות שיהיה 4.80 מטר. זו ראיה חותכת בצד אחד. אבל זה לא הכל. מצאנו גם הרבה שרידים של מקוואות במצדה, במקומות אחרים, וגם מזה אתה יכול להיעזר. כל אדם שראה איך בונים מקווה יודע, היסוד לבניין המקווה, אני בונה בור אחד שלשם יורדים 100 גשמים. הבור הזה מכונה בלשון חכמנו אוצר. עוד בור אני בונה, זה המקווה עצמו. איך אני מטהר את המקווה? אם אני אשפוך מים בדלי, זה לא שווה כלום. אלא, יש לי בין האוצר שבו נמצאים 100 למקווה, יש לי כעין שמחבר בין שני הבורות הללו. הבור הזה חייב לי, הצינור הזה חייב להיות בקוטר של שפופרת הנוד. זה מה שאמרו חכמנו. כמה זה שפופרת הנוד? גם זה תלוי במחלוקת האמורה. לפי דעת חכמי הספרדים ורבי חיים נאה, 4 סנטימטר קוטר. לפי דעת החזון איש, לפי השיטה השנייה, 6 סנטימטר. במקוואות שמצאו במצדה היה 4 סנטימטר. אז אתה רואה, שוב לידך גיסה. לכן קשה לנו לבוא ולהחליט על פי מדע ארכיאולוגיה, להחליט בוודאות דברים ולפסוק על פי זה הלכות. כי כלל גדול בידינו, הקבלה והמעשה הן הן עמודי ההוראה, אנחנו הולכים בכל דבר אחרי המנהג, ולנו יש מנהג מדורי דורות. הצלח טען ובצדק, הוא לא יודע מה זה הדירהם. פה אצל חכמי הספרדים לא הייתה השאלה הזו. כי פה, עד שבאו הבריטים לארץ, שלטה פה המלכות העותומנית 100 שנים. וכל הזמן המידה הייתה דירהם, אוקייה ורוטל. לא היה גרם. הגרם התחיל רק אחרי שבאו הבריטים לכאן. אנחנו הכרנו הרבה אנשים שהיו משתמשים בדירהם. מול הבנקי, עליו השלום ועוד. היו משתמשים בדירהם, אצלהם זה היה דבר מובן, פשוט. אף אחד מהחכמים שלנו לא שאל מה זה דירהם. כולם ידעו, כולם גדלו על ברכי הדירהם, ולכן לא היו להם שאלות כאלה. אם היית שבאמת הביצים התקטנו, הרי זה תהליך. זה לא שקמנו יום אחד, התרנגולות החליטו, בגלל ששר החקלאות לא נותן להם הרבה אוכל, החליטו לעשות שביתת העתה, להטיל ביצים קטנות. זה לא קרה ביום אחד. אלא בגלל חולשת הדורות, אז זה הולך ומתקטן. אז זה לא נעשה בבת אחת. אם כך, מזמן הגמרא והראשונים והרמב״ם, על התקופה שלנו, זה תקופה ארוכה מאוד של 1,000 שנה ויותר. תגיד באמצע התקופה, בדורו של התשבט, שהוא כבר ראה, הרגיש משהו, למה שאר החכמים שתקו? למה מה שכתב הרמב״ם, העתיקו את זה שאר כל הפוסקים? הרמב״ם כתב שיעור כתובה הוא 37.5 דירהם כסף. שיעור פדיון הבן, 30 דירהם. ועוד, כל הדברים האלה העתיקו אותם גם שאר הפוסקים. מרן העתיק את זה, הגאון חידה, מזבח אדמה, בית דוד, שולחן גבוה, כל הפוסקים העתיקו את זה. אם היה חל איזה שינוי, איזה מהפך כל דהו, אז היו צריכים לומר, הביצה התקטנה קצת, יש זיוף של 10%, יש שינוי. לא ייתכן כדבר הזה. אדרבה, כותב הגאון רבי יצחק אלחנן, רבותינו בכוונה בחרו ביצה. למה לא אמרו משקל אחר? כי הביצה זה דבר שנמצא בכל העולם, דבר יציב שנשאר לדורי דורות, ולפי זה אתה יכול לדעת ולשער. אם נאמר שגם הביצה יכולה לזייף, אם כן מה הועילו חכמים בתקנתם, שאמרו לנו את השיעורים כזית, כביצה וכיוצא בזה. ולכן קשה לנו לבוא ולהחליט בצורה ודאית רק על פי זה. זאת ועוד. הביאור הלכה כאן על המקום, בדיבור המלחיד צריך לשתות, מביא את השיטה של הסלח ומקשה עליה קושיה עצומה. הוא אומר, מה זה שיעור רביעית? הגמרא ממחישה שאדם ממלא את הפה טוב, שני הצדדים נפוחים, מלא עד 0 מקום, זה נקרא שיעור מלא לוגמיו. הוא אומר, אם נאמר כמו השיטה שלנו, חכמי הספרדים ורבי חיים נאה, כל אדם בינוני יכול למלא את הפה שלו כמות 87 גרם, זה אפשר. אבל אם זה 150 גרם, קרוב למידה הזו, רוב האנשים לא מסוגלים להכניס לתוך הפה דבר כזה. זאת ועוד, הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך מוסיף יותר מזה על הביאור הלכה מדברי הגמרא במסכת שבת בדף י' ד'. הגמרא שם דנה לפרט מה הם 18 גזרות שגזרו החכמים בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון. שם כתוב נמנו מרבו בית שמאי ובית הלל, ו18 דברים גזרו בו ביום. אחד מהם, אדם ששותה משקים טמאים, טמא. למה טמא? הרי אדם לא מקבל טומאה אלא מאב הטומאה. למה חכמינו גזרו? הגמרא מסבירה, שמא יהיה לו בפה רביעית ויכניס אוכל ויתמה את המשקה. אומר הרב אוירבך, אם נאמר רביעית זה 150 גרם, איך אפשר אחרי שיש לו בפה רביעית יבוא וישים גם אוכל? איך אפשר דבר כזה? איפה ייכנס לו? איפה יש מקום? וכי הגברה מדברת בעוג מלך הבשן, הרי גזרה גוזרים בדבר המצוי ושכיח. זה מוסיף עוד יותר, הרבה יותר על הקושיה העצומה של הביאור הלכה. למרות הקושיה הזו, הביאור הלכה קצת היסס לבוא ולחלוק ככה בצורה חדה, בסכינה חריפה על הצלח, לא רצה להחליט. הוא כנראה גם הלך בעקבות הגר"א שאמרנו קודם שהיה מסופק בדבר, ולכן מצא מצוות עשה מן התורה תחמיר כמו הצלח. דברים שהם דרבנן תקל, גם פה קידוש יום שבת הרב מקל, אבל ליל שבת זה דאורייתא, ולכן הרב מסקנתו להחמיר שישתה 150 גרם. אבל האמת הוא, גם אם נאמר מצוות עשה מן התורה לקדש בליל שבת, הרי מהתורה אדם יוצא ידי חובה בדיבור ולא בשתייה. לרוב הפוסקים קידוש על היין מדרבנן, אפילו לראשי והרעבן שאומרים קידוש על היין מדאורייתא, שזכור את יום השבת לקדשו ונזכיר את דודך מיין, זה לא אסמכתא אלא לימוד גמור, אבל הם מודים שהטעימה מהיין שיעור זה רק מדרבנן. מי יגיד שלשתות רביעית זה מדאורייתא? אף אחד לא יאמר דבר כזה. לכן גם מה שהרב טוען לנו, שאפילו אם זה ספק דאורייתא, זה לא ספק דאורייתא ממש, אלא כל זה ודאי דרבנן. ולכן מעיקר הדין אין מקום לחייב את כל האדם שיבוא וישתה רביעית, היינו 150 גרם. אם האדם הזה רוצה לעשות חסידות, חומרה, למה לא? כדאי מאוד תמיד להחמיר ולעשות חסידויות, אבל אם הוא רוצה לעשות מזה דין, לבוא ולחייב, להודיע לכל עם ישראל, כך וכך חייבים לעשות, אין לנו את הכוח והסמכות לבוא ולחייב, ובפרט במצוות קידוש, שהיא מצוות רבנן. למעשה היסוד מסתעף עם השיעור שהגמרא אמרה שם, אצבעיים על אצבעיים, ברום אצבעיים וחומש, אם זה מלבן, שיעור מרובע, או שזה מידה עגולה. וזה ההבדל שיהיה בין שני הדברים. זאת ועוד, הגאון רבי יונה מרצבך, כתב מאמר ארוך בנושא הזה בחוברת המעיין לפני 20 וכמה שנים, ושם הוא מביא מחלוקת ראשונים לגבי עניין של מקווה. רבותינו המחישו לנו מהו העומק של הבור שבו טובלים. הגמרא אומרת, אמה על אמה ברום 3 אמות. שאלה היא, 3 אמות עד הכתפיים של האדם, או עד סוף הגולגולת למעלה? אם תאמר רק עד הכתפיים 3 אמות, אם כן, יש לך בעומק הבור 1.44 מטר. האמה 48 סנטימטר כפול 3, 1.44 מטר. כשהאדם הזה נכנס בתוך המים, הגוף שלו תופס נפח, נכון? אז כשהוא נכנס, המים צפים יותר מ1.44 מטר, עולים יותר ומכסים את ראשו. זה לדידם. יש ראשונים שאמרו לא, 3 אמות זה לא עד הכתפיים, אלא כולל גם... אז הוא אומר, הבעת עלייה, הדברים האלה, אם נרצה להחשיב כך או כך, זה קשור זה בזה העניין. שוב, הנפקא מינה, כמה מים אתה יכול להניח במקווה, והמקווה יהיה כשר. לפי דעת החזון איש, צריך שיהיה בערך 760 ליטר לפחות. לפי דעת חכמי הספרדים ורבי חיים נאה, אפילו אם יהיה לך 460 ליטר, גם כן זה כבר מקווה כשר, אפשר לקיים בו את המצווה כהלכתה. כך גם לגבי שאר הדברים. אתה רוצה לצאת מחוץ לעיר, 2,000 אמה מותר, יותר אסור. גם זה נפקא מינה. לפי דעת הגאון הצלח, עד 1.2 קילומטר, 1,200 מטר מותר, יותר אסור. אבל לפי דעת הגאון רבי חיים נאה, לפי חכמי הספרדים, עד 960 מטר מותר, ואסור יותר. שם זה כבר לכולה. וככה ההלכה לדידן, אסור ללכת יותר מ-960 מטר. שוב, זאת ועוד. אנחנו באים לשער מהו המרחק בין העמודים כשעושים את העירוב מסביב לירושלים. מי הראשון שעשה בירושלים את העירוב? היה הרב של חכמי האשכנזים, פה הרב הראשי של האשכנזים בירושלים לפני 100 שנה, הגאון רבי שמואל סלנט. הוא הראשון שעשה את העירוב כאן. הספרדים הרי לא סמכו על העירוב, לכן אנחנו לא עשינו את זה, אבל הם עשו. איך הוא עשה את המרחק בין העמודים? הוא הלך בזה לכולה כדעת ההצלח. היה מרחק גדול בין העמודים. למה? כנראה שהוא הלך בשיטה זו. ואם היו כל חכמי האשכנזים חולקים עליו, אז למה שתקו לו? למה הוציאו מהבית רשות הרבים? כל זה העיד תלמידו הגאון רבי בן ציון ידלר, היה ידוע בכינויו המגיד הירושלמי, היה תמיד דורש דרשות חוצבי להבות אש, והוא העיד בשם הגאון רבי שמואל סלנט את הפסק הזה. כנראה שגם הוא הלך בעקבות הגרא וסבר, עירוב דרבנן, אז אפשר להקל בדבר הזה בחיי גוונה. הנפקא מינה גם לגבי דברים אחרים, שוב, דברים שהם דאורייתא, בדברים שיש לך בהם חשש וספק ברכה. לגבי מקווה אין לנו בעיה היום. כל המקוואות בארץ, בלי יוצא מן הכלל, בכולם יש כמות של 760 ליטר ויותר. כולם עושים מקוואות גדולות, ברוך השם, אין שום בעיה. גם החור שיש לך בין הבור האוצר לבין המקווה, גם הוא עושים חור גדול, שיהיה הקוטר 6 סנטימטר ויותר, מחמירים. מה יש בזה? מישהו יגיד שאם זה חור גדול זה פסול, אין אף אחד שיפסול את זה. לכן, שם משתדלים, אין לך שום בעיה בזה כלל ועיקר. אבל יש לך דברים שלפעמים האדם בא ושואל, צריך לחתוך לו את עיקר הדין. כגון, האדם הזה אומר, תראה, יש לי מרפסת שרוחבה 56 סנטימטר. האם אני יכול לבנות שם סוכה ולברך או לא? לפי חכמי הספרדים ורבי חיים נאה, אפשר. המידה של הסוכה, 7 טפחים על 7 טפחים. אם יש לך 56 סנטימטר זה בסדר, אבל לפי דעת הצלח והחזון איש צריך שיהיה 70 סנטימטר. אנחנו פוסקים מעיקר הדין ההלכה למעשה כדברי חכמי הספרדים, כמו שאמרנו, כך המנהג שלנו. מה תאמר? אולי יכול לברך? ספק ברכות להקל. במקום מנהג לא אומרים ספק ברכות להקל, ומעיקר הדין יכול גם לברך. כך גם לגבי שיעור מעקה. האדם הזה רוצה לבנות מעקה לגגו, למרפסת. לפי דעת חכמי הספרדים, 10 טפחים הם 80 סנטימטר. אפילו אם יהיה גובה כזה מספיק. לפי דעת הצלח, צריך שיהיה קרוב למטר. רק אז יוכל לברך על זה. גם שיעור הדופנות של הסוכה, שלושה דפנות, שוב, גם שם זה 10 טפחים. כדאי להחמיר, אתה יכול בקלות רבה להחמיר, בלב הכי כדאי וטוב להחמיר בגלל הילדים. הילדים שלנו לוקחים כיסאות ומטפסים, במקום שתעשה אחר כך סורגים, יותר טוב שתעשה מעיקרה את המעקה קצת יותר גבוה, מה שבטוח בטוח. טוב, שם אדם יכול להחמיר וכדאי להחמיר. אבל אם לא, בא אליך בליל סוכות, אומר לך, יש לי דופנות של 80 סנטימטר, אני יכול לברך או לא? תענה לו שכן. מעיקר הדין רשאי לברך. נתקה מילה נוספת לגבי השיעור של 4 המינים. הלולב, שדרו צריך להיות 4 טפחים. האם זה 32 סנטימטר או 40? או ההדס והערבה, 3 טפחים. האם זה 24 סנטימטר או 30? גם שם אם אדם יכול להחמיר בקלות, למה לא? אבל אם קשה לו, אפילו אם יש לו 24 סנטימטר באורך ההדסים או הערבות, גם בזה מעיקר הדין יהיה רשאי לברך. הנפקא מינה גם לגבי שיעור אורך השופר, 3 טפחים, גם שם השאלה, מה האורך של השופר. וכן כל כיוצא בזה. גם לגבי דיני כלאיים, מרן ביורד דעה בסימן רש צדיק זין, הביא חלק מהדברים שנאמרו במשנה ובירושלמי במסכת כלאיים. כשאדם בא לזרוע, שדך לא תזרע כלאיים, אסור לזרוע בערבוביה. והמשנה, הגמרא הירושלמי, פירטה לנו בהרחבה. אדם שיש לו גינה קטנה, והוא רוצה בגינה הקטנה הזו לזרוע כמה דברים. הוא אוהב גם באדונס וגם נענע וגם פטרזיליה וגם חומוס. הוא רוצה כמה שאפשר לזרוע יותר. והוא שואל אותך, אני אזרע חיטה ואזרע, האם זה כלאיים או לא? בטח, הוא לא יכול לבוא ולזרוע את כל המונים ביחד. צריך להרחיק בין ערוגה לערוגה 6 טפחים. כמה זה 6 טפחים? 48 סנטימטר או 56? שוב, אותה הבעיה, אותה נפקא מינה. כדאי, שם מן הראוי להחמיר עליו, אין הרבה מה להפסיד, אפשר לקנות חיטים גם מהשוק. לא נורא אם נקנה ישלם כמה שקלים על חיטים, לא ייכנס בספקות חמורים כאלה, אבל מעיקר הדין, אם עבר וזרע, והמרחק בין ערוגה לערוגה היה רק מרחק קטן כזה של 48 סנטימטר, בדיעבד נתיר לו לאכול את זה. זה לא נקרא כלאיים, אלא מעיקר הדין יהיה מותר. כך גם לגבי מרחק 400 מהכרם מותר לזרוע חיטים. לא פחות מזה. אם יש לך 5 עצים עצי גפן ויותר, זה נקרא כרם, ומהכרם צריך להתרחק לפחות 400. שאלה היא כמה זה 400. לנו לדידן זה 1.92 מטר. אבל לפי דברי החזון איש, לא מספיק, צריך עוד. תוסיף על כל אמה עוד 8 סנטימטר, יש פער של 32 סנטימטר בין הצדדים. וכן כיוצא בזה, בכל שטחי החיים, בכל העניינים שרבותינו אמרו לנו, מידה, משקל, כל הדברים האלה, יש פער עצום בין שתי הדעות האלה שאמרנו, האם המידה היא כך או שהמידה אחרת. האמת הוא שגם החזון איש וגם גיסו הגאון רבי יעקב ישראל קניבסקי, זכר צדיק לברכה, כולם היו הולכים ומודדים. כדי לדעת מה הממוצע, הם מדדו את הבוהן של אלפי אנשים. ולפי זה אמרו מהו השיעור. גם הגאון רבי חיים נאה לא טמן ידו בצלחת, וגם הוא מדד את המידה של הבוהן או האצבע של אלפי אנשים. ויצא לו שיעור אצבע זה 2 סנטימטר. חלק מהחברים כאן הכירו את הגאון רבי חיים נאה. הוא היה תחילתו ברוסיה, שלח אותו האדמור מחבד להפיץ תורה בבוכרה. שם הוא למד לדבר בוכרית ראותה. אחר כך היה הרב של קהילת האשכנזים במצרים, ומשם הגיע חזרה לירושלים. הוא היה אומר שיעורים שנים רבות בבית הכנסת מוסיוף בין מנחל הערבית. ואם היו יהודים שלא היו מבינים טוב עברית, אם אחד מהג'מעה היה שואל שאלה בבוכרית, הוא היה עונה לו מיד בבוכרית רהוטה, היה עונה לו תשובה שיבין דבר דבור על אופניו, והיה מודד את האצבעות של כולם, אחרי שגומרים במוצאי שבת את השיעור, היה מודד לכולם לראות כמה האצבע, ולפי זה עשה את הסטטיסטיקה. אולי החזון איש מדד את האצבעות של האשכנזים, הוא את האצבעות של הבוכרים, אולי יש הבדל, אולי האשכנזים יש להם אצבעות יותר רחבות, לא כל האצבעות שוות. גם לגבי חלה הזכרנו קודם בשם הגאון רבי יוסף בן וליד, שהוא נגע בפרט הזה, ושוב להלכה, המנהג בסוריה, חכמי סוריה הנהגו, בחלב, דמשק ועוד, לברך על מידה של קמח קילו 650 גרם, אפשר לברך על זה להפריש חלה תרומה. אנחנו לא חוששים לדעה השנייה. אדם רוצה להחמיר, להיות חסידה קדישה, אין בעיה, קל מאוד. במקום שתשים קילו 650 גרם, תוסיף עוד קמח, מה יש? תעשה עוד עוגות, הילדים ייהנו, למה לא? קל מאוד. אבל אדם שאין לו, לפעמים קשה לו לפתוח שלוש חבילות קמח, כי בשני חבילות יש לו רק שתי קילו, להגיע לשתי קילו ורבע, צריך לפתוח עוד חבילה. קשה לו לעשות כמות גדולה כזו. התנור החשמלי שלו בקושי עושה קילו אחד, איך יעשה שלוש? לכן, אם הוא שואל עיקר הדין, עונים לו את מה שאמרנו, אנחנו לא חוששים בכל הנושא הזה לסבל, בגלל, כמו שאמרנו, ספק ברכות להקט. אם הדבר קל מאוד, אפשר לחוש לחסידות, למה לא? תחמיר, אמרנו במעקה, בכל הדברים האלה, אם אפשר להחמיר, למה לא? אבל אין זה אומר שיש חובה מעיקר הדין ללכת בדרך זו. כך גם נפקא מינה לגבי שיעור שתיית רביעית לברכה האחרונה, בורא נפשות, או ברכת על הגפן. אני מברך שהכל נהיה בדברו, שותה כוס כזה בבת אחת, אין בעיה, לבד כול עלמה, בורא נפשות, יש כאן 150 גרם, אף אחד לא יגיד לך שיש איזה בעיה. אבל אם לא היה כוס מלא, היה כאן 90 גרם, שתיתי את זה בבת אחת. יש ברכה אחרונה בורא נפשות או לא? זה מחלוקת. והאשכנזים לא יברכו על זה ברכה אחרונה. לדידן, אפשר יהיה להתיר לברך ברכה אחרונה, אם זה מים בורא נפשות, אם זה יין ברכת על הגפן. כך גם, אכלת פרי אחד, ויש לך שם רק הזית, רק 29 גרם. לדידן, ב-29 גרם אפשר לברך נפשות. לדיד הוא לא. גם לגבי השיעור ככותבת הגסה ביום הכיפורים, כמה זה? שוב, גם שם, לדידן אנחנו מחמירים, שיהיה בסביבות 30 גרם ולא יותר. אם יגיע ל-38 גרם, כבר יש לנו ספק. אולי זה ככותבת הגסה. לפי דבריהם שם, יהיה הדבר קל יותר. שם יש אפשרות להקל יותר, למה המידה היא קצת יותר. וכן על זה הדרך בכל השיעורים, על כל צעד ושעל אתה פוגש במחלוקת הזו. גם לגבי אורך הציצית, אם זה 24 סנטימטר או 30. כך גם לגבי המרחק שיש בין החור למטה לבין סוף הכנף, כמה יהיה רחוק. האם זה 4 סנטימטר, 6, 7, מה המרחק? זה תלוי גם במידה הזו, כמה זה שיעור של קשר גודל. גם לגבי הרוחב הרצועה של התפילין, גם זה תלוי בעניין הזה. יש אנשים שקיבלו את התפילין בבר מצווה. לפני 50 שנה, הוא קיבל מאבא שלו ברוך השם תפילין, תסתכל על הרצועות שלו, מרוב שהוא הניח את זה ברוך השם, כל יום הוא מניח תפילין, ויש לו ידיים בין פורת יוסף, ידיים של פלדה, אז הוא מתח אותם, כשזה נמתח האור, אז זה נהיה גם, הרוחב נהיה צר. לפעמים גם התחיל להיחתך. התחיל להיחתך, אתה מודד, כמה נשאר לו? נשאר לו ברוחב רק 8 מילימטר, זה פסול. הרצועות האלה פסולים, לך תחליף אותם. אבל אם נשאר לו 9 מילימטר, לפי החזון איש פסול, צריך שיהיה 11 מילימטר. לפי רב חיים נעים, מספיק שיהיה אפילו 9. האדם הזה מברך בכל רם להניח תפילין. תענה הרב אמן או לא? לפי החזון איש, זה אולי ברכה לבטלה, הוא לא יצא ידי חובת תפילין. לדידם, זה קשר, ויהיה אפשר לענות הרב אמן, אין בזה חשש, כיוון שיש כאן 9 מילימטר. וכן כל כיוצא בהם, כמו שאמרנו, בכל הדינים כולם אנחנו פוסקים להלכה ולמעשה מעיקר הדין, כדעת חכמי הספרדים ורבי חיים נאי. גם בדורנו, בדור זה, יצאו עוד הרבה ספרים. הגאון הרב קניבסקי הוציא ספר על הנושא הזה, ועוד הרבה הלכו וחקרו את הנושא הזה לאורך ולרוחב, אבל כמו שאמרנו, בכל דבר אנחנו הולכים לפי המנהג, ממלא גם לגבי זה. אם האדם הזה שותה 87 גרם מכוס הקידוש, אז כאן הליבדי כול העלמה יצא. אפילו הליבדי החזון איש, יש כאן רוב רביעית. אנחנו פוסקים כדעת מרן, שגם רוב רביעית יוצא ידי חובת קידוש. לדידן זה נקרא רביעית. גם הליבדי החזון איש, אם תאמר שזה לא רביעית, אבל לפחות זה רוב רביעית. ולכן אין מה לחשוש. ובפרט לפי מה שאמר הארוחות חיים ומרן הבית יוסף, שבדעבד אפילו אם שתה שני טיפות, טיפה אחת, גם כן בדיעבד יצא. אז אין כאן חשש ברכה לבטלה ממש. נכון שהלבוש חולק, שוב, גם בדבר הזה יש לנו ספק ספקה כדי להתיר לו ברוחב, ולכן המסקנה להלכה ולמעשה שכדאי להשתדל לשתות 87 גרם, בדיעבד אם שתה 44 גרם, בדיעבד יצא. אלא שהמידה הזו, רוב רביעית שמרן אמר, רובו של רביעית, אמרנו שזה 44 גרם, זה תלוי במציאות, לא לכל אדם זה כך. נער, הפה שלו קטן, יכול להיות 44 גרם, זה רוב רביעית. כמלוא לוגמר. אבל אצל אדם גדול, שהפה שלו רוחב המערה הרבה יותר, אם השטח שם מכיל במקום 44, 60, 70, אז הוא צריך להוסיף לפי הכמות הזו בלך התחילה. אם האדם הזה אומר, אני לא יכול לשתות. האדם הזה מסכן חולה, לא מסוגל לשתות הרבה יין, ואין מי שידאג לו. כאן בירושלים הוא יכול לבקש את אחד מילדי השכנים, ברוך השם בירושלים לא חסר לנו ילדים, בן פורת יוסף, כן הרבו, יש לנו הרבה ילדים בשפע. אם הוא מסכן זקן ואין לו ילדים, אז יבקש מאחד ילדי השכנים שיבוא ישתה לו את כוס היין של הקידוש, הוא יברך, הילד ישתה, זה מצוין. אבל לפעמים האדם הזה נמצא באיזה מקום נידח בעולם ואין מי שידאג לו. הוא שואל אותך בטלפון, מה אני אעשה? אני לא יכול לשתות, לא 87 גרם ולא 44 גרם, מה אני אעשה? הרי לפי הלבוש זה חשש ברכה לבטלה על ברכת מקדש השבת. מה כדאי לעשות? נאמר לו העצה כזו, לפני שיתחיל ביחולי השמיים והארץ, שעשה נטילת ידיים. כשהוא מברך את ברכת מקדש השבת, יכוון על שני דברים, גם על כוס היין וגם על הלחם. יעשה כך, יברך את הכל, הגפן מקדש השבת, ישתה כמה שהוא יכול מהיין, מיד אחרי זה, ללא אומר דברים, יברך המוציא ויבצע. אז אם תאמר שהוא לא יצא ידי חובת קידוש, בגלל שהוא לא שתה מספיק מהיין, על יבד הלבוש, אז הקידוש יחול על הלחם. נכון הדבר, כשעושים קידוש על הלחם, מקדימים קודם את המוציא. כמו שמקדימים קודם הגפן ואחרי זה מקדש השבת, אז גם קידוש על הלחם, קודם המוציא ואחרי זה מקדש השבת. אבל הסדר לא לעיכובה. לכן העצה שאני אומר זה כעין חברת ביטוח כדי לבטח את עצמו, שלא יילחד במחלוקת בין הלבוש, ארוחת חיים ומרן. אבל אם לא עשה כן, שתה מעט, בדיעבד, מי דאהבה אהבה, בדיעבד יצא ידי חובתו. הרמב״ם שאמר 19 גרם כזית, כי הרמב״ם אומר הכזית היא שליש ביצה, שישה דירהם, 6 כפול 3 בחומש, 19. אז המחלוקת שם בין התוספות לרמב״ם, אם זה חצי ביצה או שליש ביצה, ולכן הגענו ל-19. אבל לדידה אנחנו פוסקים חצי, כמו שמרן אמר בסימן תף פבר, אז ממילא 9 דירהם, 9 כפול 3 בחומש זה 19 גרם, זה המידה לא פחות ממנה שעליה יוכל האדם לבוא ולברך את ברכת בורא נפשות, ולא פחות מזה. פה בירושלים גם חכמי האשכנזים פוסקים כדעת רבי חיים נאי, לא רק חסידי חב"ד, אלא רוב ככל החכמים פוסקים כך. רק בבני ברק, שם הולכים יותר לחומרה כשיטת החזון איש. והחזון איש היה בטוח בדעתו בוודאי. הוא אמר, אני בטוח שכך ההלכה בין בדאורייתא בין בדרבנן. ואם תהיה בעיה של אשת איש, על פי המידות הללו, הוא אמר, אני אתיר אשת איש לעלמה על פי המידות האלה. עד כדי כך הוא היה בטוח בעצמו. אבל חסידות בעלמה, הוא אמר, כן, כדאי להחמיר, לעשות חומרה לבד רבי חיים נאי. וכן הפוך בידך גיסה, גם הגאון רבי חיים נאי אמר, בין לכולה, בין לחומרה, אלה המידות. רק חסידות בעלמא, מי שרוצה יעשה כמו הצלח וכו'. טוב, שמה בבני ברק רגילים להחמיר בדבר הזה, מי שיזדמן שמה, ישתדל להחמיר, תשתה פעם אחת בחיים 150 גרם יין. מה יקרה לך? תהיה שמח קצת, תהיה מבוסם. ימות לא ימות מזה. ישראל לך. אני קורא סעיף י"ד. אם לא טעם המקדש, וטעם אחד מהמסובים כמלוא לוגמיו, פירוש מלוא פיו, יצא. ואין שתיית שניים מצטרפת למלוא לוגמיו. ומכל מקום, מצווה מן המובחר שיתעמו כולם. ויש אומרים, דכיוון שבין כולם טעמו כמלוא לוגמיו, יצאו. ושתיית כולם מצטרפת לכשיעור. והגאונים סוברים שאם לא טעם המקדש לא יצא, וראוי לחוש את דבריהם. ודווקא בקידוש אבל בשאר דברים הטעונים, כל שמודים הגאונים תסגל בטעימת אחר. אם המקדש יכול הוא בעצמו לשתות מכוס היין, ברוך השם הוא בריא ואין לו שום בעיה, בוודאי שהוא חייב לשתות. השאלה אם הדבר הזה לעיכובה או לא, יש בזה מחלוקת בפוסקים. לדעת הגאונים הובא בטור, שחייב דווקא המקדש לטעום. ממילא גם לגבי הבדלה, דווקא המבדיל הוא בעצמו חייב ולא יכול לתת לאדם אחר. אבל לפי דברי הראש והרדב"א, אין הדבר בגדר חובה. אם הוא לא יכול לטעום, ייתן לאדם אחר. הבן שלו יכול לטעום רביעית, אז הבן שלו מיד יטעם את השיעור האמור ויצא בזה ידי חובה. מרן מסכם, ראוי לחוש לדברי הגאונים, היינו מן הראוי שדווקא המקדש הוא בעצמו ישתה את השיעור האמור. אומר הראש, אין שתיית שניים יכולה להצטרף. לומר, בין כולם, בין כל המסובים, כולם ביחד שתו 87 גרם, זה בסדר. אין דבר כזה. יש חובה שאחד יעשה את השיעור הזה לבדו. ולכן, לכתחילה, המקדש יתאמץ לשתות מהיין שיעור, יתאים לעצמו מראש את סוג היין שנוח לו, מתענבים, יין או כל דבר אחר, כדי שיהיה לו נוח לטעום מהיין שיעור כדת וכדין. דווקא מן הגם, לגבי הבדלה, גם שם יש את אותם הדינים ואותם הכללים. בתי כנסת רבים אנחנו רואים שהמבדיל קשה לו לשתות יין. אז מה הם עושים? יש להם בקבוק אחד של יין, כל מוצאי שבת מוצאים, ממלאים כוס, גומרים המבדיל בין קודש לחול, מחזירים חזרה את היין, חזרה לבקבוק. והגבאי הזה, אשרה ואשרה חלקו, חסך הרבה כסף. לא עולה לו יין להבדלה, וחוזר חלילה, נשאר להם אולי פעם בשנה אולי יקנו בקבוק חדש. אבל על פי הדין זה לא בסדר, לא מן הראוי לעשות כן. אלא אם המבדיל אומר קשה לי לשתות, תשאל את האנשים, אחינו בית ישראל, מי מכם מסוגל לשתות יין, נרים את היד. אם לא יכולים לשתות יין, יקנו להם מיץ ענבים תירוש, העיקר שיהיה מישהו שיתנדב לשתות. ואם אומרים האנשים, אבל אנחנו אוהבים לשמוע את החזן, ברוך השם, קולו נעים, הוא מסלסל, רוצים להתחיל את השבוע ברגל ימין, עם כל המקמת, עם השמחה. טוב, למה לא? אני לא מתנגד, יתנו לו להתחיל את הפסוקים. ראשון לציון, הנה אינם. יתחיל, עד סדרי מרנן, ינגן כל מה שהוא רוצה. יסתובב את כל המקמת, מגיעים סבי מרנן, ייתן לאדם שיודע לברך טוב ולשתות טוב. הוא החזן הזה, לא יכול לשתות, בלש, לא צריך, בלי טובות. ייתן לאדם שמסוגל לשתות כדת וכדין, הדברים אמורים גם בקידוש וגם בהבדלה, ולמה לעשות צחוק, לבוא ולהחזיר את היין חזרה לבקבוק, ויכנסו כאן בספק גדול של ברכה לבטלה. ולכן מן הראוי שיתקנו את הכל בדרך האמורה. אפילו אם הגבאי הזה עד היום לא ידע את ההלכה, תגידו לו מכאן ולהבא לחושבנה טובה, שישתדל לזכות את הרבים שיצאו ידי חובת מצוות ההבדלה כדת וכדין, ולא בצורה עקומה כזו שאף אחד לא טועם מכוס ההבדלה. לגבי כוס של ברית מילה לא נורא, שם המברך טעם קצת, אפילו אם לא שתו שיעור, האחרים שתו שיעור, לא נורא. שם זה לא לעיכובה לשתות את השיעור הזה. גם כוס ברכת המזון זה לא נורא. אבל פה יש לך חשש, ספק ברכה לבטלה, ברכת מקדש השבת וברכת המבדיל, ולכן הקפידו מאוד בדבר למצוא להם אדם שיתעם. קידש וקודם שטעם הפסיק בדיבור, חוזר ומברך בורא פרי הגפן, ואין צריך לחזור ולקדש. מרן עושה כאן בבעיה שדנו בה הגאונים, אם האדם הזה טעה בדיבור. מצד הדין אסור לדבר מהרגע שמתחילים את הקידוש עד סוף הקידוש, כולל גם אחרי הטעימה. יגמרו לטעום, רק אז יהיה מותר לדבר. שלא יהיה שום הפסק בדיבור בין ברכת הגפן לבין הטעימה, אלא רק לאחר שיסיימו את הטעימה, רק אז יהיה מותר לדבר. עבר ודיבר באמצע הקידוש, המקדש אומר זכר למעשה בראשית, והוא לא שומע, הוא מדבר עם חברו, לא יצא ידי חובה, אפילו בדיעבד. אלא צריך עוד הפעם לחזור ולקדש. כי את החלק העיקרי והחשוב שבקידוש, הוא לא שמע, הוא היה מדבר. ולא ייתכן שהאדם גם ידבר וגם ישמע. אין המלאך, האדם הזה, מסוגל לעשות שני דברים גם יחד. ולכן, לפי ההלכה, האדם הזה חייב לקחת עוד הפעם כוס יין ויברך שוב את ברכת מקדש השבת. אבל אם האדם הזה את הקידוש כולו שמע, הכל היה בסדר, עד ברכת מקדש השבת היה הכל כדת וכדין. לפני שיתעום הלך ודיבר. האם בזה חוזר או לא חוזר? בזה פסקו הגאונים שלא יחזור לברך שוב את ברכת מקדש השבת, ברכה זו יצא בה אלי חובה, אלא יחזור רק את ברכת בורא פרי הגפן. הסיבה היא, הרי בשעה שאמר את ברכת מקדש השבת היה בידו כוס יין, הכל היה בסדר, כדת וכדין, לא הייתה שום בעיה. לכן, ידי חובת ברכת מקדש השבת יצא. מה אתה אומר? הוא דיבר, אז הדיבור הפסק בין ברכת הגפן לבין הטעימה. כמו בכל ברכת הנהנין, כשאדם מדבר בין הברכה, העץ או האדמה לבין הטעימה, חוזר ומברך, גם פה יש כאן הפסק בין ברכת הגפן לטעימה, לכן אומרים לו שמיד יחזור ויברך שוב את ברכת בורא פרי הגפן, אבל ברכת מקדש השבת בכל מקרה יצא ידי חובתו. כל זה באמת דברים אמורים אם האדם הזה דרכו לשתות רק כוס יין אחד. כך דרכו תמיד, הכוס של הקידוש זה הכוס הראשון והאחרון שלו. יש אנשים שברוך השם נהנים מהיין. הוא מתחיל בכוס הקידוש, אבל בעזרת השם זה לא הכוס האחרון. אחרי הקידוש ובאמצע הסעודה ואחרי הסעודה, הבקבוק נשאר לידו ולא נחה דעתו עד שיראה אותו ריק. בעזרת השם הוא מתכונן לשתות. אם כך, האדם הזה, בשעה שברך בורא פרי הגפן, כיוון על כל הבקבוק. ולכן, כאן ייתכן שיהיה הבדל אם הכוס הזה שבידו, אם נשפח, אם האדם הזה יוכל לברך עוד הפעם או לא לברך עוד הפעם, זה תלוי בדבר הזה. מתי מרן מסיים שמשפח הכוס חוזר ומברך עוד הפעם בורא פרי הגפן? זה דומה לדוגמה הראשונה שהפסיק בדיבור. כל זה עם דעתו לשתות כוס אחד. אבל אם האדם הזה דעתו לשתות כמה כוסות, אפילו אם קרה שנשפח היין, לא יחזור לברך שוב עוד הפעם בורא פרי הגפן, אלא בדיעבד מאה יצא ידי חובה, ימזוג מיד עוד כוס יין, ישתה ללא אומר ודברים, ובזה יצא ידי חובתו, ואין לו שום בעיה כלל ועיקר. גם לגבי ההבדלה, שייכים אותם הדינים. לכתחילה אסור לדבר מהרגע שמתחיל את ההבדלה עד סופה. גם לרבות בין ברכת הגפן לבין הטעימה, עד שיתעם אסור לו לדבר שום מילה. טעה ודיבר בין ברכת המבדיל לקודש לחול לבין הטעימה, לבין השתייה, שוב חוזר לברך הגפן, לא יחזור לברך את ברכת המבדיל, כי בשעה שאמר את ברכת המבדיל הכל היה בסדר, הכוס היה בידו ואין שום בעיה. אבל אם נשפך הכוס, היה לו כוס יין, הכוס התחלק מידו ונפל ונשפך, הוא רוצה כעת למזוג עוד הפעם עוד כוס, הוא שואל אותך כמה ברכות אני חוזר, לא יחזור את ברכת המבדיל בין קודש לחול, משום שאז הכוס היה בידו על כוס יין ואמר את ברכת המבדיל כדת וכדין, לכן ברכת המבדיל יצא. אלא יחזור שוב ויאמר רק את ברכת הגפן. אבל אם האדם הזה דעתו היה לשתות אחרי ההבדלה עוד, הוא לא היה מסתפק בכוס אחד אלא יותר, אז גם בזה בחיי גוונה, יהיה רשאי האדם הזה למזוג מיד ללא אומר ודברים, לשתה מיד ללא שום ברכה, ויצא ידי חובת ההבדלה כדת וכדין. אדם שלקח בידו כוס פטל, הפטל גם צבעו אדום, ובימים האלה שהבקבוקים לא תמיד אתה יכול להשתמש בהם חזרה, להחזיר אותם למכולת, צריכים לזרוק אותם, הרבה אנשים מנצלים את הבקבוקים האלה של היין להניח בתוכם מיץ פטל בימות הקיץ, ובתוך המיץ פטל האדום הזה לקח ושפך לכוס, חשב שזה יין. גמר מקדש שבת, רק אז הוא בא לטעום, רואה זה פטל, זה לא יין. כותב מהראי שבזה גם בדיעבד לא יצא, חייב לחזור שוב ולברך גם ברכה ראשונה הגפן וגם ברכת מקדש השבת. כך גם בהבדלה יצטרך לחזור. הסיבה היא, האדם הזה בשעה שאמר את ברכת מקדש השבת לא היה לפניו באותו רגע יין, היה לפניו פטל, היה מים, היה דברים אחרים. אם כן זה אפס, לא היה לברכה ברכת מקדש השבת על מה לחול, ולכן חייב לחזור ולומר את שתי הברכות גם ראשונה וגם שנייה. ככה העתיקו להלכה הרדב"ז, תלמידו מהריק"ש, הט"ז, בארטה ושאר האחרונים, וככה מסקנה להלכה ולמעשה. ולכן, כדאי, עצה טובה לכל אדם בימים האלה, בפרט בבית שרגילים להשתמש הרבה בפטל אדום, לא להשתמש מיד בכוס היין לפני שאתה מתבונן היטב אם זה באמת יין או שיש לו פטל וכיוצא בזה, כדי שלא יבוא לידי שגיאה כזו ויבוא לידי איסורי ברכות לבטלה. שוב, אם האדם הזה היה דעתו על כל היין, כמו שאמרתי קודם, הוא לא מסתפק בכוס אחד של הקידוש, אלא דעתו גם הלאה, בזה בחיי גוונה, צריך לראות אם הובא לפניו על השולחן בקבוק יין. אז היה לפניו בקבוק יין והיה דעתו על זה, הנה חנמד, ללא אומר דברים, ימזוג מיד כוס, וישתה ללא ברכה. יש אמנם חולקים, אבל ספק ברכות להקל, זה הכלל בידינו. כיוון שכאן מונח לידו, כיוון שהבקבוק הזה היה מונח לידו, לכן ידי חובת ברכת בורא פרי הגפן יצא. אבל ידי חובת ברכת מקדש השבת עדיין לא יצא. כל הפתרון, כל העצה שאנחנו אומרים זה כדי לפתור בעיה אחת, רק של הגפן. מקדש השבת בשעה שהוא ברך, שהיה עדיין כוס פטל בידו. ולא היה לקידוש על מה לחול, ולכן בכל מקרה יחזור ויברך את ברכת מקדש השבת. אז לגבי ברכת מקדש שבת אמרנו שלא צריך לחזור ולברך, כיוון שכל הבעיה של הדיבור זה רק הפסק בין ברכת הגפן לבין הטעימה. אבל מקדש השבת יצא בכל מקרה, כיוון שהיה בידו כוס יין, זה בסדר. הבעיה תהיה אם דיבר אחד מבני הבית, בעל הבית לא קרה לו שום טעות, בעל הבית ברך טוב, שתה טוב, הכל בסדר. אחד מבני הבית, וזה קורה לעתים קרובות, כשבאים אורחים, אז מיד אחרי הטעימה הראשונה של בעל הבית, אז הוא אומר שבת שלום לאורחים, אז גם אשתו, בניו, בנותיו, כולם פונים לאורחים ואומרים להם שבת שלום. האדם הזה בא לקחת את כוס היין, בא לשתות, האדם הזה מסתבך אם צריך לברך או לא. הרמ"ד דן בנושא הזה למעלה בסימן קס"ז, העתיק להלכה את ספר הרוקח, שלא יחזור לברך הגפן. טעמו ונימוקו, בשעה שהאדם הזה ברך הגפן, הברכה חלה, כי המקדש טעם. המקדש טעם זה מציל, זה עוזר גם לאנשים השומעים. השומע כעונה כוחו, כאילו גם הוא טעם, עד כדי כך. זה החידוש העצום. ולכן, לפי דעת הרוקח והרמה, לא יחזור לברך שוב הגפן. אבל מה נעשה שמרן בבית יוסף וכל הפוסקים חלקו עליהם ודחו את הסברה הזו בשתי ידיים? מה אכפת לי מה ששמעתי ממנו? שומע כעונה זה בשביל ברכת מקדש השבת, אבל לגבי הברכה הגפן, אז אם בין הברכה לבין השתייה היה הפסק, אז זה הפסק, הברכה כבר לא שייכת. ממילא צריך לחזור ולברך עוד הפעם הגפן. ולכן העצה היא לומר לאדם הזה שלא יטעם מהיין בכלל. זה מה שאומרים לו. אם היה חובה לטעום מהיין, היינו צריכים לחתוך את ההלכה לכאן ולכאן. אבל אמרנו אמש שכל הטעימה של שאר המסובין, חוץ מבעל הבית, זה רק חיבוב מצווה, לא דין, חסידות. ולכן, אומרים לאדם הזה שיוותר על החסידות. כי אם יטעם, מה שלא יעשה הוא מסתבך. אם יברך, אולי זה ברכה לבטלה, לבד הרוקח והרמה. אם לא יברך, אז אם האדם הזה נכנס בספק שנהנה מהעולם הזה בלי ברכה, ליבד המרן ורוב הפוסקים. לכן למה לך להסתבך? יותר טוב שלא יטעם. לאו דווקא בדבר הזה, הוא הדין גם לגבי כל ימות השנה, תמיד אם יקרה דבר שכזה, גם שם אומרים אותו כלל ואותו דין. ניקח דוגמה, משל פשוט, שגם הוא לצערנו מצוי. אני לוקח כוס יין, סברי מרנן רוצה לברך שבע ברכות. החתן והכלה מכוונים עליי, כוס ברכת אירוסין, נישואין, אני אומר להם מראש, אתם מכוונים עליי, הכל טוב ויפה, הם באמת כיוונו, בהתחלה הכל התחיל יפה. אני מסיים, אני בא לטעום, בינתיים שאני טועם, בא אחד הושיט יד לחתן, אמר לו מזל טוב, והחתן אמר לו חזרה מזל טוב. טוב, הוא אמר שני מילים מזל טוב, עכשיו אני רוצה לתת לחתן שישתה מכוס היין. האם צריך החתן לחזור עוד הפעם ולברך שוב הגפן או לא? על איבד אמרן, כן, האדם הזה הפסיק. אבל לפי דעת הרמה והרוקח, האדם הזה ניצול בזכות הטעימה של החכם. החכם כן טעם, ממילא הוא שומע כעונה, אז זה מועיל במקומו. גם שם, העצה הפשוטה שאדם אחר הוא שיזכה את החתן. נניח, אני לא בירכתי שבע ברכות, אני אדם שעומד מהצד, אני לוקח מיד כוס יין אחר, אני אומר לחתן, תשמע, תכוון עליי, אני מוציא אותך ידי חובה, אני מברך לו הגפן, ואז הוא מיד טועם. איך? ליל שבת באמצע הסעודה, אדם שרוצה לשתות יין, צריך לברך עוד הפעם בורא פרי הגפן. במה דברים אמורים? אם האדם הזה אין דעתו לשתות יין, תמיד אינו רגיל לשתות, אלא תמיד שותה כוס אחד בלבד. כך אנחנו רגילים. רוב הדור הצעיר לא אוהבים הרבה את המשקאות החריפים, אנחנו אוהבים את המשקה המתוק. ולכן, אם היה לו שינוי, היה לו היסח הדעת, רצה בכל זאת לשתות מהיין. עוד הפעם צריך לחזור ולברך. אבל אדם שדרכו בקודש, תמיד ברוך השם, הוא שותה לא רק קידוש, אלא הוא מוסיף באמצע הסעודה ואחרי הסעודה ולפני הסעודה, הוא שותה. אז בזה אין בעיה, כמו שאמרנו, הוא מכוון בברכת הגפן על כל הבקבוק, בין אם זה לילה, יום, זה לא חשוב, בזה הוא פתר את הבעיה לגמרי מכל וכל, לא צריך לברך, וכדאי שאדם יכוון כך, זה פתרון יסודי. אני עובר הלאה לסעיף תזיין. לא יתעמו המסובים קודם שיתעום המקדש, אם הם זקוקים לכוסו ששופך ממנו לכוסות שבידם רקנים או פגומים. אבל אם היו להם כוסות יין שאינם פגומים, רשאים לשתות קודם ששתי המקדש. לכולנו יש כוסות בליל פסח, בליל הסדר. בזמנם, לא רק בליל הסדר, אלא גם בשאר השבתות היה מצוי הדבר, כמו שראינו בגמרא שם בפסחים קובזיין, עם המעשה שניגן בברכה במילה האחרונה הגפן, וראה את הזקן שמושיט את כוס היין, משמע שלכל אחד היה כוס יין בידו. שאלה היא, האם אני רשאי להקדים את המברך, את המקדש, או שאני צריך לחכות, שקודם כל הוא יטעם ואחרי זה אני. מרן אומר, אתה יכול לטעום קודם, אין בעיה, אם המקדש הזה אדם זקן. מהרגע שגמר את הקידוש, עד שיושב בסבא, לוקח לו כמה שניות, צריך לעשות כמה סיבובים עד שישב, אתה לא צריך לחכות לו, אלא תיקח מיד את הכוס ותשב בסבא ותשתה מיד. אבל אם האדם הזה זקוק לכוסו של בעל הבית, מהכוס שלי שתו קצת, זה פגום, איך אני מתקן את הפגימה? אחרי שיגמור המקדש את ברכת מקדש השבת, הוא יוסיף מהכוס שלו לכוס שלי, הוא יוסיף כמה טיפות. אז כמה שאני זקוק לו, אינני רשאי לטעום עד שיטעם המקדש. אותו כלל, אותו דין יש גם לגבי לחם. ניקח דוגמה, יש פה סעודה שלישית או סעודה שנייה של יום שבת, לכל אחד יש שתי חלות קטנות בידו, או שתי לחמניות קטנות. אבל הם רוצים לברך את הברכה ברוב עם. לכן, הרב שלהם אומר, אני מכוון להוציא את כולם מדי חובה, כולם תופסים בידיהם, כל אחד לחם משנה, אני מברך בכל רב, מוציא את כולם מדי חובה. יפה מאוד, זה טוב. שאלה היא, לפעמים מהרגע שהחכם הזה ברך, עד שמכניס לפה וטועם, לוקח כמה שניות. החכם הזה מחפש את המלח, עד שיתביל במלח ויכניס לפה, אני צריך לחכות לו או לא? לא, אתה לא חייב לחכות לו. יש לכל אחד ואחד מאיתנו, יש לחם משנה לפניו, אתה לא זקוק לטעימה של בעל הבית, שהוא יטעם לפניך, אתה יכול מיד לפצוע ולאכול. אבל אם אני זקוק ללחמו, כגון, הלחם משנה נמצא רק בידי בעל הבית, ולא נמצא בידי. כאן צריך שקודם בעל הבית יטעם, ואחר כך שאר המסובין. אני עובר לסעיף וזיין, אין צריך לשפוך מכוס המקדש לכוסות יד שלפני המסובין, אלא אם כן היו פגומים, שאז צריך לשפוך לכל כוס וכוס, כדי שישתו כולם מכוס שאינו פגום. אין צורך שהמקדש יבוא וישפוך יין לשאר הכוסות, אלא כל אחד ואחד שותה מהכוס שלו, כל אחד עצמאי. אלא אם כן, הכוס שלהם פגום כמו שאמרנו, אז אתה צריך להמתין שקודם לשפוך מהכוס שלו לשלך. אפילו אם נאמר, בעל הבית הזה קודם שותה, ואחרי שיגמור לשתות הוא יבוא וישפוך לכוס שלך, גם זה טוב. מה תאמר? בעל הבית שתה, זה נהיה פגום? זה לא נחשב פגום. כי בשעת הברכה זה היה בסדר והיה שלם. לכן, עדיין מכוסו אתה יכול לפתור את הבעיה, מכוסו אתה יכול לתקן את שאר כוסות הפגומים. אני עוזר לסימן רשע עם ב' סעיף א', אין מקדשין על יין שריחו רע, אף על גב דרחה וטעמי חמרה, ולא על יין מגולה, אפילו הידנה דלא כפדנה נגילוי, הגרב אין מקדשין על היין דרחה חמרה וטעמי חלה. מרן בסימן זה בא לכלול את כל דיני היין. מרן מפרט אחד לאחד את כל סוגי היין. יש חלק מסוגי היינות שאינם קשרים אפילו בדיעבד, גם בשעת הדחק. יש יינות שלכתחילה לא טובים, בדיעבד טובים, ויש יינות מהודרים שטובים גם לכתחילה. מרן בעשרה סעיפים בכל הסימן הזה מפרט לנו את כל הדינים אחד לאחד. אני אומר בקצרה תמצית את הדברים, ואחר כך נתחיל לפרש בהרחבה את כל הסימן. יש לנו כמה סוגי יינות שאסור לקדש עליהם גם בשעת הדחק, כגון התערובת, היא רובו ככולו זה מים. אנחנו יודעים היינות של שור וכיוצא בו, לצערנו יש שם שביעית מתוך זה יין, השאר מים, סוכר, תמציות וכו'. ולכן גם בשעת הדחק אסור לך לקדש על יין כזה, תעשה את הקידוש אפילו על הלחם ולא על דבר כזה דמתקרה יין ואינו יין, כולל גם את היין היקר שלהם, יין ישן נושן שגם הוא פסול לקידוש והבדלה, כולל גם יין קונדיטון, הם יקרים במחיר אבל לצערנו אינם יין אמיתי, אלא יין ישן נושן שלהם, יש בזה כ-25% יין, השאר תערובות אחרים. קונדיטון יש בזה 6% יין, והשאר תמר הינדי, סוכר, תמציות, זה טעים מאוד. מי ששותה קוקו קולה, אני מציע לו שיעבור במקום קולה, שישתה קונדיטון. זה הרבה יותר טוב מהקוקו קולה, זה טעים מאוד. אני ממליץ מאוד שבכל ימי השבוע יברך על זה שהכל נהיה בדברו, ויהנה יותר מהקוקו קולה. אבל מכאן ועד להתיר לעשות קידוש, הבדלה על הדברים האלה, הדרך רחוקה מאוד ולא ייתכן לעשות כן. כך גם לגבי דין יין משוחזר. יין משוחזר אין גדי פסול למצוות קידוש והבדלה. היין המשוחזר הזה מרתיחים אותו עד שנעשה ריבה וממלאים חביות בצורה הזו. כשזקוקים ליין לוקחים מהריבה הזו, מוסיפים עליה 80% מים, צבעי מאכל, ויקרא שמו בישראל יין משוחזר. זה מים משוחזר, זה יין זה עם 80% מים. ולכן גם דבר כזה, גם בשעת הדחק, אל תקדש, אל תעשה על דבר כזה קידוש ההבדלה. בשעת הדחק אפילו על הלחם יותר טוב לקדש, ולא יסתבך בספק ברכות לבטלה. אבל בדברים אחרים, כמו שאמרנו, ייתכן שיהיה אפשר להתפשר. אין ספק שהדבר הטוב ביותר, המעולה ביותר, זה יין ביתי. אדם ששחט ענבים במו ידיו ועשה יין טוב, כשר, הוא בטוח שזה יין וזה לא יין נסך, אין שום ספקות, שום בעיות. זה מה שאומרים לכל אדם מרשמיים לעשות. אל תאמין בשום יקב, אל תחשוב שיש משהו יותר טוב ממך. היקב הכי טוב בעולם זה הבית שלך והידיים שלך, זה הפתרון, אין תחליף ליין ביתי. אבל אין לו יין ביתי, לא כל אדם מומחה לעשות ויש לו זמן לעשות, אז גם היינות של כרמל מזרחי או אליעז, נו, גם הם קשרים, אפשר לקדש עליהם, גם בהם יוצאים ידי חובה. אין לו יין, אז גם במית ענבים תירוש אפשר. אין לו מיץ ענבים תירוש, יכול לעשות יין מצימוקים, ירסק צימוקים, ישאיר אותם עם מים 3 ימים, אחר כך יסחט, וכל זה יין. אם אין לו פנאי 3 ימים, הוא שואל הלילה, ליל שישי, מחר בלילה הוא רוצה לדעת מה יעשה, אין לו זמן לחכות 3 ימים, תגיד לו שיקח את הצימוקים, יחמם אותם עם מים, לא ירתיח אלא רק 70 מעלות, אחר כך יסחט ויהיה לו יין. בדיעבד, אם בישל את זה עם הסימוקים, בדיעבד יצא. לכתחילה ייקח יין אדום ולא יין לבן, ולכן יסחט ענבים אדומים או שחורים ולא ענבים לבנים, או אם הוא בא לעשות יין מצימוקים, ייקח צימוקים אדומות ועוד צימוקים לבנות. בשעת הדחק אין דבר אחר, מותר. אסור לכתחילה להניח סוכר ביין. כמו שיין שיש בו תערובת דבש או סוכר פסול לנסך על גבי המזבח, כך הוא הדין גם פה. בדיעבד, שעת הדחק, מותר לקדש על יין כזה. היין הבא בתור אחריהם, יין מבושל, זה האחרון ברשימה. וכמו שאמרנו, שאר הינות, משוחזר עין גדי, שור וכיוצא בו, גם בשעת הדחק וגם בדיעבד, ספק אם יצא ידי חובה. ולכן כל אדם ישים את ליבו לסדר העדיפויות שאמרנו. האמת הוא שבתקופת אב אלול, הימים ימי ביקורי ענבים, יש לך כבר ענבים בשוק, אתה יכול לעשות יין. עכשיו בחודש כזה עדיין אין ענבים ועוד אין אפשרות לעשות יין, אז בינתיים יעשה יין מצימוקים. בכמן מרן מדבר על יין צימוקים, ומרן דעתו להתיר שאפשר לעשות מהצימוקים מיין, אלא שיקפיד לקחת צימוקים בצבע אדום או שחור. אתה אומר שהגברת לא מסכימה, בצדק. בתנאי כתובה לא כתוב שהיא צריכה לשחות לו יין ולעשות לו יין. חסר לה עבודה מה לעבוד, להתחיל לעשות לה גם, לעשות לאדון, לאפנדי הזה, שהיא תעבוד בפרך כדי שהוא יבוא וישתה יין טוב, יין מהודר. הוא רוצה לעשות הידור, אני מסכים, זה טוב מאוד, אבל שהוא יעשה את הכל, ואחרי שיגמור, שישטוף את המיקסר טוב, שקצת יעבוד, ייקח סינור וילבש ויעבוד יפה, ואז היא תגיד לו, חזק ברוך, היין טעים מאוד, כל שנה תזכה ותעשה, עד 120. כעת אני עובר לדוגמאות שהפוסקים סיכמו לנו בהם. אסור לך תחילה, בדיעבד אם קידש יצא ידי חובה. והיסוד נלמד מדברי הגמרא במסכת בבא בתרא בדף צדיק ח'. שם הסוגיה עוסקת, הדף כולו עוסק, במצוות ניסוך היין על גבי המזבח בבית המקדש. ושם הגמרא פסלה כמה סוגי ינות. ומשם למדנו, אותם הינות שפסולים לניסוך היין על המזבח, משם למדנו את ההשוואה, שגם הם פסולים למצוות קידוש. לא תמיד ההשוואה היא לגמרי, ב-100%, לפעמים יש איזו ירידה כלשהי, אתה מקל יותר כאן, שם זה דאורייתא, פה זה דרבנן, אבל בחלק מהמקרים אנחנו משווים. דין הראשון, הגמרא אומרת שם, שאסור לכתחילה לקדש על יין שריחו רע. אפילו אם זה יין מעולה, יין מצוין, הטעם שלו מצוין, אבל מסריח, הטעם שלו לא הולך עם הריח. אפילו אחי, אסור לבוא ולקדש עליו. הטעם הוא, אתה רוצה להביא מתנה למלך או לשר חשוב ונכבד, אתה תביא לו יין מסריח כזה? אם הוא יבוא לשתות ויריח את הריח, ישפוך את זה עליך. מה באת להסריח לי פה את הארמון? זה מה שרומז בפסוק. הקריבהו נא לפחתך, הירצך או הישא פניך. השדר פנים והפחות זה מלשון שרים, גם פה. הקריבהו נא לפחתך מלשון שר. האם הירצך או הישא פניך? בוודאי שלא. ולכן אנחנו אוסרים לקדש על יין כזה שהריח שלו לא טוב, אין לו יותר לקדש כך. לפי דעת הרמב"ן והר"ן, אפילו בדיעבד אם יקדש על יין שריחו רע, לא יוצא ידי חובת קידוש והברכה היא לבטלה. הם משווים דין ניסוך היין על המזבח לדין זה ב-100%, ולכן הם אומרים אפילו בדיעבד לא יצא. אמנם רוב הפוסקים חולקים. לדעת הרטב"א ורוב הפוסקים, אסור לכתחילה לקדש על יין שריחו רע, בדיעבד אם קידש יצא. וכך המסקנה, בדיעבד כן יצא ידי חובה. אבל אם האדם הזה בא לשאול אותנו העצה לכתחילה, בוודאי שאוסרים לו. אפילו אם הוא אומר, תראה, אני נמצא כעת בסין, וזה הכוס יין היחיד שיש לי, היין המסריח הזה, הברירה שלי או לקדש על זה או על הפת. תגיד לו, בעזרת השם, מחר בלילה תקדש על הפת. אפילו לחם יותר טוב. למה? אם יקדש על היין שריחו רע, לפי הרמב"ן זה ברכה לבטלה. איך אני אוכל להכניס אותו בספק כל דהוא של ברכה לבטלה? יותר טוב שיקדש על הפת. על הפת אף אחד לא יגיד זה ברכה לבטלה. יוותר על ההידור של נזכיר הדודך מיין, זכור את יום השבת לקדשו, יוותר על ההשוואה הזו ויקדש על הפת. אבל אם הוא לא שאל שאלות, אלא קודם כל קידש, ואחר כך בא לשאול, אומרים לו שבדעבד יצא ידי חובה ואינו חייב לחזור ולקדש. דן הגאון חידה, האם רשאי האדם הזה להחמיר? מניח, היה לי נזלת ולא הרגשתי שיש בזה ריח רע. אני לא שמתי לב. קידשתי, גמרתי, שתיתי. אחד הילדים אומר, אבא, יש בזה ריח לא טוב. יש בזה ריח מסריח. ואז מתברר לי מה שקרה. יש לי ברוך השם עוד בקבוק. יש לי יין עם ריח מצוין. אני מוציא מיד, אני אומר לילדים, תריחו, זה טוב? כן, זה מצוין. עכשיו אני רוצה להחמיר, לעשות חומרה, לצאת את החובה לבד כול העלמה. האם אני רשאי להחמיר או לא? השאלה מתחילה מדברי הגמרא במנחות סמכדלת. שם הגמרא אומרת, חייב כל כהן שמקריב קורבן בבית המקדש, חייב להביא בהמה שמנה, מבחר נדריך, כל חלב להשם, להביא מהטוב ביותר. ואם האדם הזה לא עשה כך, אלא ביום שבת קודש, לקח בהמה כחושה רזה, והקריב אותה קורבן. אחר כך הוא בא לשאול, אומרים לו, שחוט ועווה בהמה שמנה. למרות שהדין מבחר נדריך, כל חלב להשם, זה לא לעיכובה, אלא בדעבד, אם שחט בהמה רזה, יצא ידי חובה. אפילו אחי, יש ברוך השם בהמה שמנה, למה לי לצאת ידי חובה בדעבד? למה לי להיות על תקן שהאדם הזה יוצא כל החיים שלו בדעבד? אני לא חי בדעבד, אני רוצה לצאת ידי חובה לכתחילה. לא אומרים, זה חילול שבת, אתה עוד הפעם שוחט, נטילת נשמה, לא אומרים כך. אפילו ביום שבת אומרים לו, תשחט ותביא מיד את הבהמה השמנה. אלה דברי הגמרא. מזה רצו ללמוד הפוסקים, הוא הדין גם פה, גם אצלנו, אני רוצה לצאת ידי חובה לכתחילה, ויש לי ברוך השם יין מעולה וטוב, אני רשאי לחזור ואין בזה חשש ברכה לבטלה. אבל השאלה היא עם ההשוואה מדויקת, האם מדמים קודשים לשאר המצוות? אנחנו למדנו לפני חודשיים, ערים שיש בהם ספק אם הן מוקפות חומה ממות יהושע בן נון או לא, הגמרא במסכת מגילה בדף ד' מספרת על חזקיה שקרה בטבריה גם בי"ד וגם בט"ו. השאלה היא, על פי הירושלמי שאומר, אדם שקורא את המגילה בירושלים במקום ט"ו קרה בי"ד, הירושלמי אומר ולעבד יצא. אם כך, למה היה צריך חזקיה לקרוא ביום ט"ו? הרי יום י"ד הוא כבר קרה. אז אפילו אם תאמר טבריה חשובה כמוקפת חומה ממות יהושע בן נון, אפילו אם תחשיב אותה כך, אבל בין כרך שקרה ביהודה לבדיעבד יצא. אלא ודאי אנחנו רואים, יש תועלת עצומה שתצא ידי חובה לא בדיעבד, אלא לכתחילה. לכן, למרות שהוא כבר יצא ידי חובה בדיעבד במה שקרה ביהודה, אומרים לו, תחזור ביום תדווה ותקרא שוב בלי ברכה, תחזור ותקרא כדי לצאת ידי חובה לכתחילה. כך גם דנו הפוסקים לגבי שאר דברים אחרים, שאר דינים אחרים. נניח לדוגמה אדם שהדליק בליל הראשון של חנוכה נר אחד, יצא. זה גם ההידור וגם החובה. שאר הלילות יש לו כמה נרות. ולא היה לו, אלא רק נר אחד בלבד. אז הוא ברח והדליק. אחר כך הביאו לו עוד נרות אחרות. האם כשהדליק את הנרות האחרות יכול עוד הפעם לברך או לא? המסקנה היא, ספק ברכות להקל, לא יוכל לחזור ולברך על ההידור. או נאמר לגבי ברית מילה, ציצין שאינה מעכבין את המילה, אפילו אם הוא רוצה להחמיר ולתקן אותם אחר כך, הוא לא יכול עוד הפעם לחזור ולברך שוב על המילה, אסור לו על דבר כזה לבוא ולברך, אלא אם כן זה חופה את רוב גובהה של עצרה, עליו אחי לא יוכל לברך. כך גם לגבי שאר המצוות. נניח האדם הזה קרא בבוקר קראת שמע כדת וכדין. מתי? בשעה 4:30. האדם הזה מסכן פועל, פועל דחק, צריך להיות בעבודה כבר בשעה 6. לכן הוא קם מוקדם, מתחיל מיד עם עמוד השחר, והתפלל. קיץ מתקרב זמן נצח חמה. ב-4:45, זמן נצח חמה. הוא יושב באוטובוס, 4:45, אין לו שום בעיה, הוא יכול לומר את קריאת שמע כדת וכדין. או בימים האלה, שעון קיץ, ב-4:46. אז הוא שואל, האם בדיוק עם הנצח חמה אני אחזור עוד הפעם ואקרא את קריאת שמע או לא? יש בזה תועלת או לא? לפי מה שאמרנו עתה, כן. שיחזור עוד הפעם ויקרא את קריאת שמע, יש בזה תועלת. כמובן, הוא לא יכול לחזור את הברכות, אין הווה אמנה, וברכה לבת עיניים יחזור עוד הפעם. אלא אומרים לו, אתה יכול לצאת בצורה מושלמת, לכן תחזור עוד הפעם עם הנץ החמה, בכל מקום שאתה נמצא אי שם, שיחזור עוד הפעם ויקרא את קריאת שמע כדת וכדין. גם לגבי מצוות ברכות התורה, דן הגאון רבי צבי פרומר בספרו ארץ צבי. השאלה שלו, אדם שבמקום לומר בפה בפה מלא את ברכות התורה, הרהר, חשב את הכל במחשבה. כידוע יש מחלוקת גדולה בפוסקים, ולפי דעת הרמב״ם והסמ"ג הרהור כדיבור דמי. רוב הפוסקים חולקים. להלכה אנחנו אומרים, ספק ברכות להקל, בדיעבד יצא. אומר הגאון רבי צבי פרומר, על פי הברכי יוסף, הוא מבין שהברכי יוסף לא מסופק, אלא למסקנה אומר שיברך. אז הוא אומר, אפילו על איבדי הרמב״ם והסמ"ג, אם האדם הזה רוצה לחזור עוד פעם ולומר את ברכות התורה בפה, מותר לו. כמו ששם מותר לשחוט ולהביא עוד פעם קורבן בהמה שמנה, גם פה, הרי על איבדי כולה עלמא יותר מעולה, יותר מהודר, שאדם אומר את ברכות התורה בפה. אז אני חוזר עוד פעם ואומר בפה, אפילו על איבדי הרמב״ם והסמ"ג זה לא ברכה לבטלה. כך דעת הרב כף החיים בהסבר דברי הברכי יוסף. להלכה לא מתירים לעשות כן, אנחנו חוששים לסמד החיה בשאר האחרונים, כלל גדול בידינו, ספק ברכות להקל. לכן, מי דהווה הווה? אם הוא רוצה לצאת לדחווה לבד כול העלמה, יש לו עצה פשוטה מאוד. תרד למטה לרחוב, תראה אדם לא דתי, בלי כובע, הסתמה הוא לא אמר היום את ברכות התורה. תגיד לו, אתה רוצה לעשות לי טובה? למה לא? יהודים טובים אוהבים לעשות טובה, קח כיפה רגע, ואני רוצה לברך את ברכות התורה, להוציא אותה ידי חובה. אז הוא יקשיב לו, יענה אמין על הברכות. אז ממה נפשך? אם אני חייב, אמרתי, אם אני לא חייב, אני ברכתי בשבילו, אני כיוונתי להוציא אותו ידי חובה, כדת וכדין, אין שום בעיה, אז אני רשאי לעשות כן. גם לגבי הקידוש, קידשתי על יין שריחו רע, ואני רוצה להחמיר כדעת ברכי יוסף, לחזור ולברך. אני לא רשאי, סבל, ספק ברכות להקל. מה אני עושה? לצאת את החובה לבד כול העלמה. אני יורד לרחוב, מחפש איזה אדם לא דתי, אדם בלי כובע. אם יש לך שכן כזה, קל מאוד, תדפוק על הדלת של השכן, ותבקש ממנו טובה, תן לו כיפה. קידוש אולי הוא לא מחמיר כל כך, אבל לעשות טובה ליהודים הוא מחמיר בזה מאוד. ברוך השם, אשריהם ישראל. הוא יסכים, הוא ירד איתך למטה, הוא מוכן לשמוע, הוא ירצה לשמוע את הקידוש, למה לא? זה יזכיר לו את הזיכרונות מבית אבא, הוא יהנה מאוד, ואז ממה נפשך? אם אתה חייב בקידוש, אתה רשאי לעשות כן, מצוין. אם לא, אני התכוונתי על החילוני הזה, מה אתה רוצה ממני? זה פתרון יסודי לכל המחלקות, לכל הבעיות, תמיד אתה יכול לצאת את החורה בצורה כזו. רק שהחילונים כולם יחזרו בתשובה שלמה, אז כבר לא יהיה את הפתרונות האלה, אז נשאל את המשיח, איך ההלכה ילמדנו רבנו, ונעשה על פי מה שאומר לנו מלך המשיח. אני מסיים את דברי מרן, דין האחרון שאסור לכתחילה, ובדיעבד יצא, אסור לקדש על יין מגולה. יין שנשאר מגולה, לא מכוסה, אסור לקדש עליו. הדין הזה מופיע בגמרא גם בנושא אחר. הגמרא במסכת עבודה זרה, הגמרא אומרת שאסור לאדם לשתות יין מגולה. לאו דווקא בשבת, בכל ימות השבוע. הסיבה היא, בזמנם היו מצויים הרבה מאוד נחשים. אפילו אם האדם הזה הניח את הכוס יין לשתי דקות, יצא החוצה וחזר, נאסר בשתייה. שם בא נחש, שתה מזה ואחר כך הקיא שם את הארס שלו, ולכן אוסרים את היין הזה בשתייה. שיקח את זה וייתן את זה לערבי. אפילו אם נאמר, אני רואה שבא איזה אדם בטעות ושתה חלק מזה ולא קרה לו כלום, תראה הוא חי. לא אומרים, זה סימן שאין בזה ארס, לא כך. כי יכול להיות שהנחש ששתה מזה היה בגיל העמידה. תדע לך, הארס שלהם לא תמיד הוצף למעלה. תלוי בין כמה הנחש. יש להם שלושה סוגים. צעיר, בחור, זקן, ובאמצע בגיל העמידה. באמצע בגיל העמידה, אז היין באמצע, הארס באמצע בדיוק. אם הוא זקן זה למטה, אם הוא בחור זה למעלה, צף. ולכן, אין ראיה אם אחד שתה. הגמרא אומרת מעשה, תשעה שתו, לא קרה להם כלום. העשירי שתה באמת, כי הארס היה למטה. ולכן, בזמנם היה הדבר ממש נורא והיום. מרן בירי דעה, וגם פה חוזר על הדברים ואומר לנו בשם רבי יצחק בן גיאת, בזמן הזה לא מצויים נחשים, בעיר אתה לא מוצא דבר כזה, ולכן בכל ימות השנה אם נשאר לך אוכל או משקה מגולה, בלעבד האוכל מותר. אלא שהגאון חידה בברכי יוסף שם בירי דעה בסימן קט"ז אומר, בירושלים המנהג להחמיר, ולכן מן הראוי שאדם לא ישאיר משקה מגולה, כי החשש הוא לא רק מנחשים, אנחנו חוששים גם משאר שקטים ורומסים שיפלו לתוך זה. אמנם הנחש בארץ שלא ממית, אבל השאר השקטים ורומסים יכולים להזיק אם לא להמית, ולכן כל אדם יהיה זהיר. רוצה להשאיר אוכל, נשאר צלחת אוכל, רוצה להשאיר את זה לילד, אל תשאיר את זה מגולה, תיקח צלחת אחרת יותר קטנה, תהפוך אותה על הצד השני, תכסה את זה, או אם זה כוס יין, תשים על זה מיד צלחת, לכסות את זה כדת וכדין. כך גם קל וחומר לגבי היין של הקידוש. היין של הקידוש יש לו בעיה נוספת, כשהוא נשאר מגולה הוא מאבד מהטעם שלו, ולכן אסור לך תחילה לקדש על יין מגולה. זה שמרן אומר, ולא על יין מגולה אפילו הידנה דלא כפדנה מגילוי. למה? גם פה שייך את הטעם שהתחלנו, הקרבה עונה לפחתך, הירצך או הישא פניך. תביא למלך, תביא לו יין כזה, יין שכל האלכוהול שלו הלך, זה כמו פטל נהיה, ולכן אסור לך תחילה לקדש על יין כזה. שוב, גם פה יש מחלוקת על דעבד, לפי הרמב"ן והר"ן גם בדעבד לא יצא, יש חולקים לגבי בית המקדש אתה פוסל אותו, אבל כאן בקידוש בדעבד כשר. המסקנה היא, אפילו אם אין לו יין אחר, לא יקדש על יין כזה. מוטב שיקדש על הפת ולא על היין הזה. אבל לא שאל אותנו, עבר וקידש, בדעבד יצא ידי חובתו. אבל הזהרנו לכתחילה שלא ישאיר אותו מגולה. הזמן הוא לילה, עבר עליו לילה וזה היה מגולה, יותר לא יכול לקדש. אבל אם עברו כמה דקות זה לא נורא. לכן העצה הפשוטה ביותר, אדם שפותח בקבוק יין, לא יזרוק את הפקק. יש לו ילדים קטנים, הם לוקחים את הפקקים, אוספים אותם, אני יודע, לא ייתן בידם את הפקק של בקבוק היין, ייתן לו את הפקקים של הטמפו. את הפקק הזה תן לי, ייקח מיד ויחסה. אפילו אם הוא שומר את זה בתוך המקרר, תגיד, בתוך המקרר הנחשים לא יכולים לבוא, אפילו אם הוא יבוא, הוא יחנק, ימות שם, אין לו חמצן. אפילו אחי, עדיין האלכוהול מתנדף גם בתוך המקרר, שלפעמים גם סופג ריח לא טוב ממאכלים אחרים. ולכן קודם כל תסגור את הבקבוק ואחר כך תכניס אותו למקרר, בין אם זה תירוש או יין או כל דבר אחר. תמיד החובה לחסות, זה מה שראוי לך תחילה, כדי שלא יסתבך ויגיע לידי מחלוקות שכאלה, שמא חלילה וחס ייכנס בחשש כל דהוא של ספק ברכה לבטלה. דין האחרון שאומר הרמ"א, יין שטעמו יין אבל ריחו חומץ, נכון שבדיעבד אם קידש יצא, אבל זה לא מיודה, כיוון שהריח שלו הוא חומץ. אני עובר לסעיף ב', יין מגיתו מקדשים עליו, וסוחט אדם משקול של ענבים ואומר עליו קידוש היום. הגמרא דנה לגבי דין מיץ ענבים. לקחתי ביום שישי ענבים, סחטתי, עשיתי מיץ ענבים. הגמרא אומרת, סוחט אדם משקול ענבים ואומר עליו קידוש היום, כשר לכתחילה לקיים בו את מצוות הקידוש. ברגע שסחטנו, הפרדנו את החרצנים והזגים מהמיץ, זה הפך להיות יין גמור. קודם כל לגבי דין יין נסך, זה בוודאי יכול להיות יין נסך. אם ימזוג לי כוס כזה יהודי רשע מחלל שבת בפרסיה, כל שכן גוי, היין הזה נאסר בשתייה. כך גם לגבי מצוות קידוש, הוא נחשב ליין גמור, אפשר לקיים בו מצוות קידוש או הבדלה. המגן אברהם אומר שאומנם מיץ ענבים כשר, אבל לא מהודר. מצווה מן המובחר לקדש דווקא על היין. יין שנשאר עם החרצנים והזגים 40 יום ויותר, יין כזה בוודאי שטעמו מושלם יותר, טוב יותר, ולכן יותר מהודר לקדש על יין. אבל מעיקר הדין, גם מיץ ענבים, גם הוא טוב וגם הוא כשר. מדגיש בספר אורחות חיים, כל דברי הגמרא, סוחט אדם משקול ענבים ואומר עליו קידוש היום, אין הכוונה שסוחט ענבים בליל שבת ועושה על זה קידוש. אם הוא יסחט בליל שבת, הוא עובר על איסור מדאורייתא, חייב סקילה. יש כאן מלאכת דה, שהוא מפרק את המיץ מהענבים, אז בוודאי שאין יותר לעשות כן בשבת. העתיקו את זה כנסת הגדולה ושאר האחרונים, וזה בוודאי שהדבר אסור. אלא כל הפירוש, סוחט אדם משקול ענבים ואומר עליו קידוש היום, הכוונה היא סחט מערב שבת, או סחט ביום שבת על גבי אוכל, משקיע אבל האוכל כאוכל דמי, אז גם כאן יכול להיות ציור בדוגמה של היתר. אבל לא חלילה בדרך איסור שהאדם הזה לוקח ביום שבת וסוחט, לא יבוא ולא יהיה דבר כזה, יש בזה איסור מדאורייתא. הירושלמי מתיר אם זה לאלתר, כך פסקו גם הרשב"א ועוד, אבל אין ההלכה, כן? ההלכה היא כמו שאומר אורחות חיים, היינו שאין היתר לסחוט ביום שבת. אפילו בשעת הדחק, אין לו שום דבר שיקדש על הלחם ולא ילך לעשות חלילה חילול שבת. אני עובר לסעיף ג', מקדשים על יין שבפי החבית אף על פי שיש בו קמחים. אגב, יש אוסרים לקדש עליו, אלא יסננו תחילה להעביר הקמחים. כשהיין מתחיל להתקלקל קצת, יש בדרך כלל נקודות לבנות ביין. זה נקרא בלשון חכמנו יין שיש בו קמחים. הנקודות הלבנות דומות כמו קמח. לפי דעת התוספות, יין כזה פסול לקיים בו מצוות קידוש, כך כתבו הגאות מרדכי, אורחות חיים והרמה. אבל מרן פסק להקל בעניין זה כדברי הטור, שגם יין שיש בו מעט מהקמח הזה, זה עדיין לא נורא. סוף סוף הטעם הוא טוב. המסקנה היא, עצה טובה ללכת ולסנן. למה לאדם הזה לבוא ולהיכנס במחלוקת עצומה בפוסקים בעניין זה? יותר טוב שיסנן, ואז הליבד כול עלמה יוכל לקדש בו. בשעת הדחק לא סינן, נו, בדיעבד, יוכל לסמוך על דברי מרן. מרן ממשיך, גם יין שבשולי החבית, אף על פי שיש בו תערובת של שמרים, למטה בתחתית זה קצת מעורבב, אפילו אחי, גם על יין כזה אפשר לקדש. כך גם יין שנעשה מענבים שחורות, יין שחור, גם עליו אפשר לקדש. כך גם יין שנעשה מענבים מוסקת, הענבים היו מתוקים יותר מדי, וגם היין יצא מתוק. גם על דבר כזה אפשר לקדש. אבל, מרן מסיים, מצווה לברור יין טוב לקדש עליו. נכון שיתרנו את כל היינות האלה, יין שבשולי החבית, יין שחור, מתוק, אבל בוודאי שזה לא המהודר ביותר. בוודאי שהרבה יותר טוב, הרבה יותר מהודר, לקחת יין טוב, שלא יהיה מתוק מדי, לא יהיה בו שמרים, אלא יהיה צלול לגמרי, זה הרבה יותר מעולה. הגמרא דנה לגבי יין שמתחיל להחמיץ, אמנם טעמו יין, אבל יש לו ריח של חומץ. גם זה כשר, סוף סוף טעמו יין. וגם על זה שייך הכלל שאמרנו, לא כדאי לך תחילה לקחת יין כזה, אם אתה יכול להשיג יין שגם ריחו יין, זה בוודאי שיותר טוב, מצווה לברור יין טוב לקדש עליו. אבל בדיעבד, אם קדש על דבר כזה, בוודאי שיצא. אבל אם יהיה לו דוגמה הפוכה, הטעם הוא טעם של חומץ. רק הריח, ריח של יין. העיקר הוא הטעימה ולא הריח בלבד. ולכן דינו לכל דבר כדין חומץ, הברכה היא שהכל, ובוודאי שאי אפשר לקדש עליו, גם בשעת הדחק אתה לא יכול לקדש על יין כזה, אלא הוא נחשב כחומץ לכל דבר. אני עובר לסעיף ד', מקדשים על יין לבן, והרמב"ן פוסלו לקידוש אפילו בדיעבד, אבל מבדילים עליו ומנהג העולם כסברה ראשונה. לגבי יין לבן, הגמרא במסכת בבא בתרא, כשדנה בשאלה זו, הביאה על זה פסוק: אל תראה יין כי יתאדם. יש מחלוקת בראשונים מה הגמרא מתכוונת בפסוק זה. האם כוונת הגמרא להכשיר יין שצבעו לבן, או שכוונת הגמרא לפסול יין שצבעו לבן, אלא צריך שיהיה גם טעם של יין וגם מראה של יין צבע אדום. הפירוש הראשון שמפרש לנו הרמב"ן ורוב הפוסקים, שיין לבן פסול. הגמרא מתכוונת, אל תראה יין כי את אדם, רק היין האדום הוא טוב, יין שאינו אדום, יין לבן הוא לא טוב, הוא פסול למצוות קידוש. אבל דעת אור זרוע שפירוש הגמרא הוא קצת אחרת. אלא, הגמרא מתכוונת לענות, בוודאי שהיין הלבן הוא טוב. הפסוק בא לומר שאפילו היין האדום גם הוא טוב. אל תראה, אל תבזה יין כי את אדם. היכן מצינו במקרא שפירוש המילה אל תראה, פירושו אל תבזה? יש לנו פסוק בשיר השירים. אל תראוני שאני שחרחורת. והכוונה שם, אל תראוני, אל תבזוני שאני שחרחורת. כך הוא הדין גם פה. בוודאי שהענבים הלבנים, היין הלבן הוא חזק, טעים וטוב ומצוין. זה ודאי קשר. אל תחשוב שהענבים האדומים הם לא טובים, הם פסולים. לא, אל תבזה יין כי את אדם, אלא גם האדום קשר. אבל הלבן, בוודאי שהוא טוב וקשר. כך מסביר מרן בדעת הרמב״ם, וכך נראה שדעת הריב והראש ברוב הפוסקים. גם מרן בשולחן ערוך שהביא לנו את המחלוקת הזו, גם מרן הלך בדרך זו, כתב את דעת הרמב״ם בסתם שמותר לקדש על יין לבן, והעיד שכך הוא המנהג, מנהג העולם, שמקדשים על יין לבן. אלא שהגאון בעל שבח פסח העיד שלגבי יין לפסח אנחנו נוהגים להחמיר. השתנה המנהג מזמנו של מרן, המנהג השתנה לעילויה, ועכשיו כעת בזמן הזה אנחנו פוסלים יין לבן. אין ספק, אליבדי כולה אלמה, יין שהיה אדום התקלקל ונעשה לבן, בזה בוודאי אליבדי כולה אלמה פסול. אנחנו מדברים, הבעיה מתמקדת כשהיין מעיקרו נעשה מענבים לבנים ולכן צבעו לבן. בזה יש את המחלוקת הפוסקים. הר"ן אומר פשרה, אומר לך תחילה לא טוב, בדיעבד כשר. המסקנה היא, יש לנו כאן עוד סניף כדי להתיר בדיעבד, כדי להתיר בשעת הדחק. מהו הסניף? לכמן בסעיף ת' מרן מביא מחלוקת בראשונים, האם כל דיני הבדלה חלים גם בדיני קידוש ואפשר לקדש על חמר מדינה או לא? כולנו יודעים, במקום שאין יין מותר לקחת במוצאי שבת כוס ערק או כוס קוניאק ולעשות על זה הבדלה. ומרח על זה ברכה ראשונה שהכל, אומר את כל הברכות ושותה. בזה אין ויכוח. אבל האם גם במצוות קידוש בליל שבת הדברים אמורים? גם שם אפשר לקדש, לקיים מצוות קידוש בחמר מדינה או רק על יין? לפי דעת הגאונים והרמב״ם, מרן מביא אותם בסעיף ת', אין מקדשים. יש חולקים ואומרים שאפשר לקדש על חמר מדינה. מחלוקת. כיוון שיש לנו כאן מחלוקת בפוסקים, אנחנו יכולים לצרף לספק ספקה כדי להתיר את היין הלבן. שמה אולי היין הלבן נחשב יין, כדעת הרמב״ם. אפילו אם תאמר זה לא יין, תפרש אל תראה יין כי את אדם, כדעת הרמב״ם, אולי ההלכה שאפשר לקדש על חמר מדינה, בדיוק כמו לגבי קידוש, כך גם הבדלה, שניהם שווים, כדעת הרמב״ם הגאונים והראש. אם כן יש לך ספק ספקה, במצוות קידוש שהיא דאורייתא, בספק ספקה במצוות דאורייתא אפשר גם לברך. לכן במחלוקת זו המצב קצת יותר קל מהבעיה שלמדנו בסעיף א'. ולכן אם האדם הזה מטלפן לך מיפן, מסין, שם אין יין טוב עם הכשר. פה בירושלים אם יש לך יין הוק לבן, תגיד לו זה לא טוב, תחפש יין אחר. יכול לקחת מהשכן, מהחבר, בקלות רבה אתה יכול להשיג ממקום אחר יין טוב ומעולה. אבל בסין, ביפן, שם הכל יין נסך. איפה תשיג שם יין עם הכשר. שם אין דבר כזה, בא נראה ובא נמצא. יש לו לאדם הזה, הדבר היחיד, יין הוק לבן. אז הוא שואל אותך בטלפון ביום שישי בשעה 7, מה יותר טוב, לקדש על הלחם או על היין הלבן? תגיד לנו, תקדש על היין הלבן ותברך על זה הגפן. סוף סוף זה באמת פרי גפן. אבל פה במקומות הללו, ברוך השם, מצוי לנו בשפע יין אדום, ולכן מן הראוי לכתחילה שאדם מראה שמיים לא יקנה יין לבן ולא יקדש על יין לבן. לכן היין הוק, יש בו את המום הזה שהוא לבן, גם במיץ ענבים תירוש, הצהבהב הזה, גם הוא לא טוב, גם הוא לא רצוי למצוות קידוש, לא כדאי לאדם מראה שמיים לקנות מהיין הזה. התירוש האדום אולי הוא טוב. למה אני אומר אולי? אני לא יודע אם זה היה מעיקרו לבן או אדום. היום יש צבע מאכל שעשוי מסלק. אז אפילו אם היה מעיקרו לבן, יכולים ביקב לצבוע אותו. ואם יצבעו אותו, אתה חושב שזה ישנה את ההלכה? שלא ישנה כלום. הצבע מסלק לא ישנה את המהות של היין. אם זה לא יין, אם זה פסול לנסך אותו על גבי המזבח, גם אם תשים בו סלק, זה לא ישנה שום דבר. לכן, אני לא בטוח ב-100%. הטוב ביותר, שאדם מראה שמיים, יעשה במו ידיו יין ביתי. אין לך דבר טוב מזה, מעולה מזה וקשר מזה. אתה בטוח קודם כל שזה יין. דבר שני, זה גם לא יין נסך. לעומת זה, ביקבים, לא פעם קורה שאחד העובדים או יותר מזה הם מחללי שבת וגם הם נוגעים ביין. אבל ביין שיש לך בבית אתה בטוח, אף מחלל שבת לא נגע בזה, אף גוי לא נגע בזה. לכן מומלץ מאוד לכל אדם מראה שמיים לעשות יין ביתי בביתו, זה הדבר הטוב ביותר. אבל כשהוא הולך לקנות ענבים, ישים לב לקנות ענבים בצבע אדום. אם הוא קונה ענבים לבנות ועשה מהם יין, אז הוא מסתבך במחלוקת שאמרנו. אז הוא אומר לך, תראה, יש לי חבית שלמה, הכל צבע לבן. אני אערב קצת, אני אוסיף בקבוק אחד אדום. זה לא יועיל לו. צריך להוסיף לפחות 51% מיין אדום. רק אז הדבר יועיל, לא פחות מזה. לכן העצה הטובה ביותר, שכל אדם מראש יתכנן לו יין ביתי שיהיה כשר על יבד כול עלמא, היינו מענבים אדומות. כך גם אדם שעושה יין מצימוקים. תכף נראה בסעיף ו שגם מצימוקים אפשר לעשות יין. גם שם התנאי הראשון, אל תקנה צימוקים בצבע צהוב לבן, אלא צימוקים אדומות, שחורות, רק הן כשרות לכתחילה לקיים בהן מצוות הקידוש. בשום אופן לא יקנה צימוקים בצבע לבן צהוב, כי עליהם, כמו שאמרנו, יש ספק גדול, בפרט על איבד הרמב"ן, כלל גדול בידינו, ספק ברכות להקל. אמנם מצאנו כאן דרך לעקוף את הבעיה הזו, הגענו למסקנה של ספק ספקה, אפילו אחי, בכל מקרה זה לא מהודר. אחד היינות הגרועים זה יין לבן, ולמה לך מעיקרה לעשות יין גרוע, יין לא טוב? אלא תעשה יין שיהיה בו טעם יין וגם מראה יין. אני עובר לסעיף ה. יין חי, אפילו אם הוא חזק, דדרי על חד תלת מיה, מקדשים עליו. מכל מקום, יותר טוב למוזגו, ובלבד שיהיה מזוג כראוי. הגאה ויינות שלנו יותר טובים הם בלא מזיגה. בזמן הגמרא היין היה חזק מאוד, עד כדי כך שאם יש לך יין טהור בלי תערובת מים, אי אפשר היה לשתות את זה. יש מחלוקת תנאים עם הברכה שלו הגפן או לא. היום בזמן הזה היינות שלנו הם חלשים יותר, ולכן אפילו אם אין בו תערובת מים, גם הוא כשר, אפשר מעיקר הדין לקיים בו מצוות קידוש. אלא שעל פי הקבלה טוב למתק גבורות שבחסדים, ולכן יטפטף לפחות 3 טיפות מים ביין כדי שיצא ידי חובת המקובלים. את ההלכה הזו מקיימים היקבים למהדרין. הם דואגים למהדרין למזוג לנו את היין, שלא ניקשל חלילה באיסור יין שאינו מזוג. הם מוזגים את זה בעין יפה. אבל השאלה היא עד כמה מותר לאדם לערב, עד כמה מותר לו להוסיף מים. יש כמה דעות בפוסקים בעניין הזה. הזכרנו את כל הנושא בעריכות למעלה בסימן רש ד', והסיכום מרן מסתכם על פי דברי רבנו יונה. רבנו יונה אומר שאתה לא יכול להעתיק את דברי הגמרא והפוסקים שדיברו לפני 1,000 ו-2,000 שנה לזמן הזה. כי כל דור הקרמים הולכים ונחלשים, היין הולך ונעשה חלש, ולא דומה בחוזקו למה שהיה פעם. ולכן היום בזמן הזה תסתכל ותראה לפי המציאות של ימינו, אם זה עדיין בטעם יין זה טוב, אם לא לא. באו האחרונים והגדירו לנו, האליה רבה עולה תמיד מחצית השקל, הגדירו ואמרו שההגדרה היא 51% יין והשאר מים זה בסדר. אבל אם יהיה לך לפחות 51% תערובות אחרות, יין כזה פסול. וככה מסקנה לנו לדידן, כמו שכותב כף החיים, ספק ברכות להקל, אנחנו חוששים מאוד לשיטה זו. ולכן, משום זה, הזכרנו פעמים רבות שאנחנו פוסלים את היינות של האחים שור. אותם היינות מכונים בשם יין, אבל לצערנו אחוז היין שם נמוך מאוד. כגון, היין ישן נושן של האחים שור, יש בו רק 25% יין. היין שהוא פשוט יותר, יין המלכים, אצילים, יש בו רק 16% יין, שביעית. היין שנקרא בשם קונדיטון, יש בו רק 6% יין. השאר, תמר הינדי, תמציות, אלכוהול, סוכר, מים, כל מה שאתה רוצה יש. רק יין, לצערנו, אין הרבה. ולכן, כל סוגי העיינות האלה, כולם פסולים למצוות קידוש, אין יותר לאדם ירא שמיים לקחת ולקדש עליהם, אפילו בדיעבד אם קידש, יש מחלוקת אם יצא.